טוב, פרק 8, ברוכים הבאים לפודקאסט האילוף של בן, איזה כיף שאתם פה, אנחנו כבר בפרק השמיני, אני כבר לא שם לב, אבל אנחנו מתחילים לצבור תאוצה, הפודקאסט הזה מתפוצץ ונהיה מטורף מפעם לפעם, היום יש לנו אורח מטורף, אבל לפני שאני אציג את האורח, אם לא עשיתם לייק, סאבסקרייב, שר, מעקב, אם לא שיתפתם באינסטגרם, בסטורי, אם לא העליתם עם תיוג, תעשו את זה עכשיו, כפרה עליכם, תהיו חברים, תהיו אחים, אני מרגיש שכבר נפתחנו, אני מרגיש שנפתחתי עם כל האנשים פה, אני שופך את הלב, והפודקאסט הזה כמו שהוא נותן הרבה מאוד ערך והרבה מאוד מידע, והיום אנחנו הולכים לדבר על משהו שהוא מאוד חשוב לליבי, הוא הפך להיות הרבה יותר אינטימי, בטח בחודשיים שלושה האחרונים. את האורח הבא שלנו, אתם תכירו אם הכלב שלכם כנראה עשה מניפולציות אי פעם באוכל, אם הוא כזה עשה פוזות ולא אכל את האוכל, אם יש לו בעיות רפואיות, או אם סתם בא לכם להכיל את הכלב באוכל שהוא כמו בטבע, אם אכפת לכם מהבריאות שלו, אז כנראה שפגשתם את דוד סבן, או בשמו, כמו שרשום לי בטלפון, דוד הוא ומיה או דוד BFF, best friend forever?
food.
best friend food, לא forever. אז דוד סבן, ברוך הבא.
ברוך הנמצא.
אנחנו הולכים לדבר היום בעצם עם דוד, שהוא בעצם יצרן של מותג מזון טבעי. מזון טבעי, מי שלא יודע, זה בעצם אוכל שהוא בתוך שקיות, אוכל בשר. תכף אנחנו נדבר על זה, אנחנו נדבר על זה, אני עוד קטונתי, אני רק הכרתי את זה לאחרונה, והסיבה שהזמנתי את דוד, זה בגלל שהכלב שלי, ריו, הבלגי, שלא מפסיק לרוץ ולא מפסיק לשרוף אנרגיה, ותמיד הוא הרזה, ותמיד אנשים אמרו לי, יואו, מה, הוא לא אוכל, הוא נראה רע מאוד, למה אתה לא מאכיל אותו? אנשים לא מבינים שהייתי מאכיל אותו בכמויות מטורפות, אבל מאז שעברתי לתזונה טבעית, הוא עלה איזה 3 קילו, משהו כזה, דוד כל הזמן צועק עליי, למה אני לא שוקל אותו, אבל אני שוקל אותו מדי פעם, ובגלל שזה הוכח, ואני ראיתי את זה מהעיניים שלי, החלטתי שאנחנו נעשה פרק על תזונה טבעית לחלוטין. דוד, ברוך הבא.
ברוך הנמצא, תודה
צפר,
רבה.
צפר
תודה
לנו
רבה.
קצת על עצמך, צפר על עצמך, על המותג שלך, על פור הנטרס.
פור הנטרס זה אחד המותגים.
אחד המותגים.
האו ומיהו זה המותג הראשון.
יאללה, צפר לנו קצת.
אז קצת עליי, אני בן 47, דור שלישי לחקלאים, בעבר בילדותי, מה שקרה ילדותי. כשהשתחררתי מהצבא, אז חזרתי למשק החקלאי.
מה עשית בצבא?
אני סגן אלוף במילואים.
סגן? נכון, הוא כל פעם שאני מתקשר איפה אתה במילואים, אני חוזר אליך.
כן, כן, אני עושה עדיין הרבה מילואים, אז אני סגן אלוף במילואים.
אוקיי.
טיילתי הרבה בצבא ביחידות שדה.
אוקיי.
וכשבחרתי לחזור למשק החקלאי והשתחררתי, אז המשפחה שלי גידלה עופות, והיא גידלה גם בקר, והתעסקתי ב... כל מה שקשור לפיתוח גידול שיטות ירוקות, איך מגדלים את בעלי החיים טוב יותר.
אוקיי.
תוספים שעשויים בעצם מתמציות צמחים.
מה, גדלתם באיזה מושב, קיבוץ?
גדלתי במושב, אני דור שלישי לחקלאים, גדלתי במושב.
איזה מושב?
מושב מגדים בחוף הכרמל.
מגדים בחוף הכרמל. תמיד שמעתי מגדים, נראה לי בדיווחי תנועה, מגדים, צומת מגדים.
לא, 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 זה בדרך כלל סוברים את מגדים, זה מזכיר לכולם את השוקולד של הבדץ. כי מגדים זה שם, כן? תנכי, שם תנכי של משהו מובחר, אז משם זה מגיע.
אוקיי.
זהו, וחיי התגלגלו והייתי עסוק בגידול עופות של מי ששמע על טבע עוף, אז איך מגדלים בעצם עופות ללא אנטיביוטיקה, ומתוך זה נולד הרעיון של ליצור גם לשאר בעצם תחומי חיות המשק.
הכל סובב סביב בעלי החיים.
הכל סובב סביב בעלי החיים. כמובן גדלתי, הייתה לי כלבה שנפטרה בגיל 17, בשיבה טובה.
שאתה היית בן 17 או היא בת 17?
לא, לא, היא בת 17, אני הייתי בן 24, אני הייתי בצבא.
אוקיי.
כשהייתי בתפקיד סמך מפה, אז הכלבה נפטרה, הודיעו לי...
איזה באסה.
כן, כן.
איזה באסה שהם חיים כל כך מעט, 17 שנה זה כל כך מעט.
כן, בגלל זה best friend forever, זה קשה להגיד את זה, כי הלוואי והיינו יכולים, ואני אומר עוד פעם...
forever.
הלוואי,
כן.
שהם יכולים לחיות לפחות...
אז בגלל זה הלכתם על הפוד.
על הפוד, כן.
אוקיי.
זהו, ואיפשהו בשנת, ככה במהלך חיי, עד גיל, זאת אומרת, עד גיל, עד שנת 2015 בערך.
אוקיי.
זה מה שהתעסקתי. עסקתי בפיתוח שיטות גידול ויבוא של תוספי תזונה, ואז עברתי משבר רפואי.
אוקיי.
ופשוט מה שנקרא, קרסתי לתוך עולמי, והיה משבר שבו הייתי צריך לקחת את עצמי בידיים. ואיפשהו חבר, מה שקרה חבר טוב, פשוט אמר לי, קח כלב. יוציא אותך מהבית.
יוציא אותך לטיולים, לזוז, לפעילות גופנית, וגם לנפש.
וגם לנפש, ואז בנץ נכנס לחיי.
בנץ.
בנץ, בן השם המלא
שלו. כמו אריק.
דומה, רק השם המלא שלו זה בן ציון, בנץ היה כלב ארבעות.
אוקיי.
הגיע אליי בגיל 2.5 במשקל של 18 קילו.
מה הגזע שלו?
רועה שוויצרי.
רועה שוויצרי, שזה מי שלא יודע, זה הכלב הלבן שנראה כמו רועה גרמני, גדול כזה.
גדול ומרשים.
18 קילו זה רזה מאוד.
זה רזה, זה פחות מחצי.
וואה.
זה פחות מחצי.
אוקיי.
וזהו, ואז התחיל מסע השיקום שלי ושלו המשותף, שזה...
together.
לעשות מסע משותף של שיקום.
Best friend together.
לגמרי.
אולי תשנה את השם.
אז עשינו מסע שיקום דרך תזונה. הוא כלב שהגיע עם המון חרדות, המון פחדים, המון בעיות התנהגות.
ואתה רוצה להגיד לי שדרך תזונה שיקמת פחדים וחרדות?
התזונה השפיעה על היכולת, על החוויה של הכלב, על הרוגע שלו. אני תכף אסביר גם איפה זה נובע.
זאת אומרת, אם אני אוכל רק מקדונלדס כל חיי, היה איזה סרט, היה איזה תחקיר על זה, הבחור שאכל מקדונלדס חודש, ואז הוא השמין ונהיה כזה דיכאוני, ונהיה כל...
מזון מעובד, יש לו השפעה על החיים שלנו. כשאתה אוכל את מה שאתה באמת אמור לאכול כמזון ביולוגי, בצורה נכונה, מאוזנת, אתה מרגיש טוב, אתה מרגיש אנרגטי.
מאוזנת זה תמיד מילה מרגיעה.
מה זה מאוזן? אנחנו כמעט...
מה זה מאוזן? מה זה מאוזן? וזה מכניס אותי כבר לשאלה הראשונה בכלל, מה זה תזונה טבעית? תענה לי לשניהם.
מה זה תזונה טבעית? אנחנו מדברים על תזונה טבעית, זה הכי קרוב למה שהטבע רצה, מכיוון שאנחנו בייתנו את הכלבים אי שם הרבה, לפני כמה עשרות אלפי שנים.
אוקיי.
תיעוד של הביות הראשון, איפשהו עם האדם הקדמון, עם הציידים שליווה אותנו.
כן.
וכשאנחנו מסתכלים לאורך הדורות, מה, איך זה בא לידי ביטוי, אז אנחנו, הביוט שלנו בעצם, מה הם אכלו בטבע? הם אכלו בטבע צדו, את השאריות של מה שבני האדם לא אכלו, זה מה שהם אכלו. ואם אנחנו נסתכל על הכלבים שלנו, אז אם נלך אחורה אחורה, אבי אבותיהם זה הזאב האפור.
נכון.
והזאב האפור, השוני הגנטי אגב, בין הזאב האפור לכלבים שלנו היום, הוא בסטייה של אחוז. אין הבדל.
אוקיי.
מלבד המראה,
ואתה לא יכול להשוות שיצו ל...
שנייה, שנייה, אני אומר, מראה.
אוקיי.
אבל אם נסתכל על המערכת הביולוגית שלו,
כן.
מערכת הרביעה שלו, מערכת העיכול שלו, אין הבדל בין פיקינז, שיצו, מלטז, לבין זאב בטבע. לא שינינו אותם, לא צריך...
אתה יודע מה ההבדל היחידי? שאם תזרוק פיקינז לטבע,
לא, כן.
הוא ימות. הוא ימות מהר מאוד, או שהוא יחפש תחנות דלק וישב ויחפש את בני אדם.
זה אני מסכים.
כי זה תהליך ביות שהוא מאוד מאוד גדול.
זה תהליך הביות, ועוד פעם, עשינו הרבה מאוד... גם היום עושים המון נחלאות בין גזעים כדי לקבל, עוד פעם, אנחנו בני אדם עושים הרבה דברים טובים.
נכון.
המצאנו הרבה מאוד דברים, ואנחנו גם קלקלנו הרבה מאוד דברים.
נכון.
בתהליך הרצון לייצר גזעים למטרות שישרתו את האינטרסים שלנו, בין אם זה מטרות צייד, בין אם זה מטרות הגנה, מטרות תקיפה, כל כלב, אני רוצה כלב עם יותר פרווה, כלב שהוא היפואלרגני, לא משאיר שיער, לא מריח, אין לו. מה שלא נרצה, עשינו המון המון החלאות. בדרך גם עשינו המון המון דברים לא
טעויות.
טעויות.
כמו הרועה גרמנית הארוחה, שבן אדם יצר אותו בשביל מראה חיצוני, והוביל לבעיות הגן.
מראה חיצוני מאיים.
מאיים ויציאה מהירה מהמקום. זה בעצם הרעיון של הרועה גרמני, למה עשו לו הגן כזה נמוך, כדי שתהיה לו יציאה מהירה מהמקום כמו קפיץ.
אגב, זה...
מהר מאוד ראו שזה לא עובד, אבל מה אמרו אנשים? אבל איזה כלב יפה הוא.
כלב יפה.
איזה כלב יפה הוא, בוא נשאיר את זה.
בוא נשאיר.
בגלל זה עד היום יש רועה גרמני שהגן שלו דפוק.
והיום, אגב, גם הקווה דם, מה שקרה, יש קווה דם עבודה, שאגב הוא פחות, הוא עדיין, משהו בגנטיקה, לאורך השנים, פגענו בו.
בגלל זה היום יש מגדלים שעושים את זה באופן מקצועי ובאופן מבוקר, ובדרך כלל זה כל התחרויות למיניהם, כל האנשים שמתעסקים בזה
מקצוע. כל מה שקשור בספורט מקצועי, שבאמת דואגים וחשוב להם גם נושא של הגנים, לבדוק בדיקות DNA, לבדוק אם יש בעיות, ולדעת איזה, באמת, איזה דור ממשיכים, זה עולם שלם בפני עצמו, שיש עליו הרבה מאוד חילוקי דעות, כי יש שם המון כלבים שננטשים אגב.
אוקיי.
והאם לקנות כלב או לאמץ כלב.
זה כבר לפודקאסט אחר.
זה כבר לפודקאסט אחר.
אז מה זה תזונה טבעית?
אז תזונה טבעית בעצם זה מזון ביולוגי, שמותאם ביולוגית לכלב. כשאנחנו מסתכלים על הכלבים בעצם, שאבי אבותיהם היה זאב ואפור, בעצם מה הם אכלו? אז הם אכלו בטבע בשר.
כן,
צעדו. לסוגיו צעדו אותו. וכשלא היה בנמצא, אז הם אכלו שורשים, אכלו פירות שנפלו מהעצים. זה בעצם מה שהם אכלו.
אוקיי.
והם חיו נהדר. חלק יותר טוב, חלק פחות טוב. הטבע, מה שנקרא, יש לו את המיון הסלקציה הגנטית שלו, מי נשאר, החזק נשאר, החזק שורד, מי שלא. אנחנו בעולם שלנו שבו אנחנו, יש לנו את האפשרות לטפל בהם, ולדאוג להם ולאפשר להם, שאלה מה אנחנו בוחרים לתת להם.
אוקיי.
תזונה טבעית התחילה הרבה, לא שנקרא, לא המצאנו אותה, לא בעשור האחרון, ולא בשני העשורים האחרונים.
אבל זה לא היה נפוץ בישראל.
לא היה נפוץ בישראל, זה היה קיים, אם אנחנו נסתכל גם, על תרבות גידול הכלבים במדינת ישראל.
זה רק לדעתי בשנים האחרונות, זה משהו שתפס.
אני אלך אחורה. איפשהו, אם אנחנו נסתכל על תחילות שנות ה-90, עם גל העלייה הרוסית,
אוקיי.
שבה תרבות הכלבים הייתה הרבה יותר, מה שנקרא, איפשהו בתחילת שנות ה-90,
אוקיי.
עם העלייה הרוסית.
תקופה דובי דוברמן.
כשעלו לארץ, דובי דוברמן זה...
זה קצת לפני? לא יודע, אני ב-90 רק נולדתי.
אז אני יליד 76.
אוקיי.
וכשאני גדלתי במושב, הכלבים היו כלבי חצר. הייתה לי כלבה שהייתה נכנסת הביתה, יוצאת.
לא היה תרבות לאילוף,
לגידול. לא הייתה תרבות אילוף, היא הייתה מסתובבת חופשית. מה זה ללכת עם רצועה? זה לא מעניין. כלבה הולכת חוזרת.
מה זה חוק הגזעים המסוכנים? מה זה להרים קאקי? לא היה את הדברים. לא היה, עוד פעם,
גדלתי במושב. ובתור משפחה שגידלה, והיה לנו משק לגידול עופות, אז כשהיינו שולחים למשחטה ושוחטים עופות ומחזירים גם עופות הביתה,
okay.
אז זה לא ללכת, ללכת לקצה ותביא לי עכשיו חזה, זאת אומרת, הולכים לסופר וקונים חזה. אז היה הולכים לקצה ותפרק לי את העוף, נכון. ותחלק לי אותו, ואת השאריות תשים לי בסקית לכלב.
כן.
ואם תלך אחורה עוד פעם בתור ילד, אולי אז גם דרך אגב זה עד היום קורה.
אני בפנסיון הקודם שלי, אז הבחור שהיה איתי שם, ככה הוא היה מאכיל את הכלבים. היה מביא בשר, שנים הוא היה עושה את זה, עד שהוא אמר, טוב, אין לי כוח, אני כאן נסקי אוכל, אין לי כוח להתעסק בזה.
וככה הגענו לזה. אגב, איפשהו בסוף המאה ה-18, 1884, איפשהו בלונדון התחילו, היה משהו שמישהו שמשאריות הכין עוגיות לכלבים.
אוקיי.
ואז עם המהפכה התעשייתית ב-1900
ומשהו,
כל הנושא של שאריות, הטיעוס של המזון של בני אדם, איך הם מייצרים אותו, ואז יש המון פלוס, פסולת, מה עושים איתו?
אוקיי.
בואו נראה איך נייצר מזה אוכל. מה עושים עם זה? ולאט לאט, מה שקרה היה אז כבר אז,
אוקיי.
נושא של מזון לכלבים, איך הופכים את זה ליותר מתועס, איך הופכים את זה ליותר נגיש, מה שכה, העולם נהיה מהיר יותר, לנו יש פחות זמן.
אוקיי.
מבחינת הלוז שלנו, אז מאוד קל ונוח להכניס כוס לדלי ולשפוך לצלחת. אממה, עם המהפכה התעשייתית, ב-30 שנה האחרונות,
כן.
ב-40 שנה האחרונות, אנחנו נוכחים, ויש המון מחקרים כבר שמדברים על זה היום, תוחלת החיים של הכלבים,
עולה.
בארבעה עשרים האחרונים, ירדה.
ירדה?
ירדה. כלבים
היא לא עולה?
היא לא עולתה. אולי בשנה, בעשור האחרון,
אוקיי.
הרפואה השתפרה, אז אנחנו מצליחים לטפל
נכון,
יותר טוב.
נכון, הרפואה השתפרה.
הרפואה השתפרה בעשור האחרון, והיכולת שלנו להשקיע בטיפול בכלבים,
אוקיי.
או רמת המודעות עלתה, ואנחנו משקיעים הרבה יותר בטיפול.
אוקיי.
אבל אנחנו מסתכלים רמת התחלואה של כלבים, כמות המחלות שיש לכלבים. אחד היום מתוך שני כלבים חולה בסרטן.
אחד מתוך שני כלבים חולה בסרטן.
מחלות לב, מחלות של בעיות אגן, מפרקים, מחלות אור, כמות המחלות היום שיש עם משהו שהוא מחלות אדיסון.
וכל זה בגלל נושא התעשייה?
התיעוש של המזון. אגב, גם אצלנו. אני לא מכיר אף רופא של בני אדם,
כן.
שאומר וממליץ לפציינטים שלו, אתה תאכל מזון מעובד וזה יעשה אותך בריא. אני לא מכיר כזה, אני לא מכיר, עוד לא פגשתי.
לא, לא, בעולם בני אדם האמת זה ממש לא ככה, תאכל ירקות ותאכל תפוח אדמה ותאכל זה.
תאכל בריא.
תאכל מלא צבעים, נכון?
אוקיי, אז למה אנחנו נותנים לכלבים שלנו, ואני חס, ועוד חס לומר, נותנים להם גם מזונות יבשים בצבע, כי זה מגרה אותם, כל ה...
אוקיי.
צבע לא משפיע עליהם.
אז רגע, לבן אדם הפשוט שמאזין לנו ומעולם לא שמע על תזונה טבעית. איך נראית תזונה טבעית?
תזונה טבעית,
איך זה בא?
מהי תזונה טבעית? תזונה טבעית בעצם, אנחנו בעצם לוקחים תערובות של בשר לסוגיו, יש לנו מתכונים על בסיס אוף.
מה זה יש לנו?
יש לנו, זאת אומרת, למפעל.
למפעל.
המפעל, Best Friends Food, מייצר את שני המותגים, שזה גם Four Hunters וגם How ומיהו.
כן.
שזה שני המותגים של בעצם של תזונה טבעית.
אוקיי.
אנחנו מייצרים שם, לוקחים בשר, בשר שהוא Human Food Grade.
Human okay.
food grade, זה משמע ראוי למאכל בני אדם. אגב, זה התקנות של השירותים הווטרינריים, משרד החקלאות במדינת ישראל.
Okay.
המזון חייב להיות ראוי למאכל בני אדם.
לראוי למאכל אדם.
אממה, הוא לא חייב להיות מה שקרה בנראות הכי יפה.
הבנתי.
זאת אומרת...
עין לא חייבת לאכול.
עין לא חייבת לאכול, זה יכול להיות החלקים הפחות יפים. הדברים שלא ילכו לקצביה.
הבנתי.
ואיברים שלרוב אנחנו, ואני אומר עוד פעם, אנחנו כבני אדם, פחות צורכים אותם היום.
אוקיי.
פעם היו יותר מאכלים עדתיים, של תחול ממולה וכבדים ופתה, היום אנחנו נוטים שבעולם המודרני, הרבה פחות אנשים צורכים את זה בבית.
אוקיי.
ואז לתעשייה הזאת אין מה לעשות עם זה. לכלבים אגב, זה נהדר.
כל החלקים הפנימיים.
כל החלקים הפנימיים,
הבשר, שריר. אגב, ידעת שמנהיג הלהקה תמיד יאכל את החלקים הפנימיים? האריה שהוא מגיע וכל הלוויות זזות הצידה, מה הוא עושה? לוקח את הנתחים הפנימיים, את כל הדברים השווים, כל הדברים השווים, לוקח הצידה ונותן להם את השאריות של מה שנשאר ולאכול את השרירים ואת הבשר.
ואת השריר. למה? כי בערך הפנימי בעצם, מעבר לזה שנכון שהפרות אצלנו במדינה לא רואות באחו, מעטות הפרות שרואות באחו, והם אוכלים היום מזון מעובד, אז בקיבה בעצם יש הרבה מאוד, קוראים הרבה מאוד תהליכים בקיבה,
אוקיי.
תהליך של ציסה של האוכל, הרבה מאוד פרוביוטיקה, פרוביוטיקה טבעיים,
אוקיי.
כתהליך מתהליך הצסה, מתוך העיכול,
כן.
שבעצם מאפשר לאוכל להתעכל, או משפר בעצם את המערכת החיסונית של הכלב, את מערכת הפלורה של המעיים.
פלורה?
פלורה זה בעצם המרכיב, שממה בעצם מרכיב של הרכב היחס של החיידקים בתוך המעיים, בתוך הקיבה.
אוקיי.
יש חיידקים טובים, כן. יש חיידקים רעים, גם לנו, כבני אדם.
אוקיי, אוקיי, אוקיי.
שהמאזן הוא חיובי, אז אנחנו בריאים יותר. המזון מתעכל
טוב יותר. וזה טוב גם לאכול את זה בעצם.
גם טוב לאכול את זה.
אוקיי.
עכשיו, מעבר לזה, שגם האיברים הפנימיים עשירים מאוד בוויטמינים, במינרלים.
אוקיי.
למשל, חומצת B, חומצת אמינו תיאמין. שהן B12, B1, כל קבוצת הבים נמצאים מאוד בלב, בכבד.
כל האיברים הפנימיים.
באיברים הפנימיים, שזה מאוד חשוב לתפקוד המוטורי.
והם האיברים גם הפחות סקסיים, שבן אדם לא יאכל.
הפחות סקסיים.
אוקיי. אז בעצם התהליך עצמו בעצם עובר בתוך המפעל.
אנחנו בעצם לוקחים בעצם, יש מתכונים.
כן.
שנבנו על פי תפריט.
טעמים בעצם.
לא רק טעמים, גם ההרכב של האוכל, כמה אחוז שריר חלבון, כמה איברים פנימיים, כמה עצם, אחוז העצם צריך להיות במנה,
okay.
אחוז ירקות, פירות, שצריך
להיות במנה. לפי בעצם הערכים התזונתיים שצריכים...
שבעצם שדרוש לכלב.
Okay.
דרוש לכלב כדי לחיות ולהצטייר.
זאת אומרת, זה לא ככה על רגל אחת. בודקים לא. וחוקרים, וכמה ממש. אחוז חלבון, וכמה אחוז שולמן.
אנחנו, אחרי... כל מתכון שמפותח במפעל, מעבר okay. לזה שכל מתכון נשלח למעבדה, נבדק לצורך תקינות.
Okay.
שזה בעצם גם מבחינה בקטריאלית, שבאמת התהליך הטרמי, הטיפול הטרמי שאנחנו עושים למזון, כדי שיהיה סטרילי מחיידקים עבורנו, לא עבורם.
Okay.
הסכנה היא למה.
זאת אומרת, בן אדם שאומר לי, לא, אני לא מאכיל את הכלב שלי בתזונה טבעית, אני מפחד מסלמונלה.
קודם כל, בוא נתחיל מזה, שכלבים, אין להם בעיה עם סלמונלה.
אין להם בעיה עם סלמונלה?
אין להם בעיה עם סלמונלה.
אוקיי.
כלבים מלקקים, פיפי של כלבים אחרים ברחוב, מלקקים עמודים, מלקקים פחי השפע, מלקקים את הטוסיק שלהם, נוברים.
נכון.
יש הרבה יותר חיידקים במה שקורה בסביבה החיצונית, אוקיי? או על הטוסיק שלהם,
אוקיי.
מאשר באוכל. אין להם בעיה עם סלמונלה, מכיוון, בתוך הסלייבה שלהם יש כבר אנזימים שמתחילים תהליך של פירוק של כל דבר שנכנס לפה, שהם בעצם לא מאפשרים קיום של חיידקים. מערכת העיכול שלהם היא מאוד מאוד קצרה.
כן.
החומציות של מערכת העיכול היא מאוד גבוהה. החומציות של הכלב היא בין פי-אץ' 1 ל-1.5, משמע מסוגל לפרק כל דבר. זו סביבה חומצית. לחיידקים מאוד קשה להתקיים ולהתרבות בסביבה חומצית.
בגלל זה הם אוכלים הרבה פעמים זה, ואולי משלשלים
את זה. מקסימום יקיעו ישלשלו. אגב, זו הדרך של הגוף שלהם.
לנקות.
לנקות אותו החוצה, שזה בריא. לפעמים אנשים, כלבים אוכלים, רואים כלב אוכל עשב. עכשיו יכול להיות כמה סיבות.
אוקיי, זה טעים.
זה טעים, כי כלב, דשר הענן, זה מאוד מאוד טעים להם. יש בזה, יש לו טעם.
מרענן.
מרענן. בית, לפעמים זה כדי לגרום לגירוי של מערכת העיכול. בעצם פליטה החוצה, הקאה החוצה, כדי להוציא את מה שמרגיש להם שלה.
אוקיי, לנקות.
לא עובד.
כן. זאת אומרת שכלבים הם בולמים.
כלבים הם בולמים? לא, יש כלבים בולמים.
כלבים שאוכלים דשא. לימה, הכלבה שלי, שתהיה בריקה, מה יכול
לדשא. ואז בעצם אנחנו לוקחים את כל התערובת. כן. טוחנים אותה.
כן.
מערבבים אותה, הכל עובר תהליך של ערבוב, ואז בעצם נכנס...
כל זה במכונות? כאילו, אני מדמיין עכשיו מפעל עם מכונות, מכונות שזה שינוע ופס רץ ו...
יש מטחינה.
כן.
מה שקרה שאליה.
נכנס הבשר,
המחומרים. נכנס הבשר אחרי שהוא נשקל.
כן.
לסוגיו, כולל הפירות והירקות, כמובן שהכל נשטף, נבדק. עוד פעם, בסוף זה אנשים עושים...
זה אני אמרתי לך, אני מת לבוא לה למפעל הזה.
נבדק, זה בשמחה.
אמרתי לך.
נבדק, נשטף.
ואז אני אצלם לכולם ואני אגיד להם את כל
השאלה. עכשיו, בסוף בני אדם עושים את העבודה. זאת אומרת, יש תהליכים בדרך שבסוף עין של בן אדם צריכה לבקר את התהליך.
בן אדם מכניס את הבשר.
בן אדם שוקל את הבשר, בן אדם מפשיט את הבשר, צריך להפשיט אותו, להוציא אותו מתוך הקרטון, מתוך האריזת ניילון, וקום שהוא מגיע בה. את הפירות והירקות, צריך לשטוף, להוריד מהם חלקי בוץ, אבק, לכלוך.
קיצר מאסטר שף לכלבים.
מטבח לבני, כמו שיש מטבח לבני אדם, מטבח תעשייתי לכלבים וחתולים. זה מה שאנחנו עושים.
ושאנחנו מדברים על תעשייתי, פשוט כמות.
כמותי יותר, גדול יותר, זה פחות, אולי זה פחות סקסי.
כן.
כי אנחנו עוד פעם, זה בשר וזה חתיכות בשר.
וזה כלבים, זה לא מצלמים מנה לאינסטגרם ועכשיו שאני נוכל.
אנחנו פחות בלייצר מנות לאינסטגרם. הרבה מאוד, אתה יודע, איך לשווק את המזון.
אוקיי.
בשר של אוכל של כלבים לא נראה סקסי.
לא, אני מדבר מניסיון, אני פותח את הבשר, זה בשר, איסה, כמו פתה כבד, פתה כבד מלא בדם. כזה, ככה זה נראה כזה.
קציצתי רק שבמקרה של המזון של פורנטר, זאת אומרת, אין דם, אבל יש נוזלים שזה בעצם שמגיע מתוך התהליך.
כן.
אם זה המזון הקפוא, אז דווקא כן, שם רואים יותר את הצמד.
בוא נדבר רגע על הנושא הזה, כי יש מזון קפוא שצריך עכשיו להביא מקפיא בשבילו ולפנות מהמקפיא, ויש את מה שאני מאכיל את ריו, שהפתעת אותי ואמרתי לי, לא צריך מקפיא.
נכון.
ואנשים שנכנסים אליי לחנות ורואים את הקרטונים אחד על השני על המדפים, אומרים לי, זה לא צריך קירור, מה זה עכשיו הגיע לפני חצי שעה? אומרים להם, לא, ככה זה.
אז כן, אז...
שזה היופי, זה אני חושב אחד הדברים שיותר גורמים לאנשים לקנות את האוכל, העניין של הנוחות.
הרצון היה לייצר, אני אומר, להתחיל כמה שקרוב לטבע. אז אנחנו התחלנו, כשהתחלתי את המפעל ב-2017, במדינת ישראל עוד היה מותר לשווק מזון נע, מזון שלא עובר תהליך של טיפול טרמי.
אוקיי.
החלטה של השירותים הווטרינריים, לא משנה מאיזו סיבה, שינוי רגולציה, החליטו שבעצם כל המזון במדינת ישראל צריך להיות מפוסטר, לעבור טיפול טרמי.
מה בעצם התהליך?
הטיפול טרמי בעצם, מה שאנחנו בעצם עושים, אנחנו לוקחים את התערובת, משרבלים אותה לתוך שרבול של נקניק, או הסקית של פור הנטר זה היום. אנחנו מכניסים אותו לטיפול טרמי. טיפול טרמי, אנחנו עושים אותו...
טיפול בחום בעצם?
בחום, טיפול טרמי בחום, משמע...
להרוג חיידקים?
להרוג את החיידקים. כדי להרוג חיידקים צריך זמן וטמפרטורה.
אוקיי.
כמה זמן צריך, איזה במשקה גובה הטמפרטורה להגיע, כדי שלהגיע במרכז המסה של הנקניק או של הסקית, כן. כדי שלא יהיה התקיימות של חיידקים.
אוקיי.
לאחר התהליך הזה בעצם, אנחנו מכניסים את הנקניקים או את הסקיות לצינון מהיר, עובר מקלחת של מי קרח, מיד לאחר מכן נכנס לשוק פריז,
כן.
כדי בעצם לעצור את תהליך הבישול.
אוקיי.
יש רגולציה כמו של מזון של בני אדם אגב, כל מזון של בן אדם שעובר בישול,
כן.
מהרגע שהוא עבר בישול עד לרגע שהוא צריך להיות לטמפרטורה שהוא, מה שקרה, מצונן,
אוקיי.
מצונן, אנחנו מדברים על 4 מעלות, צריך לעבור פחות מ-90 דקות. זה הפרק זמן שאנחנו צריכים לצנן אותו. הוא צריך לרדת אוקיי. מטמפרטורה של...
אזור... וכל זה אתה מדבר לפי תקנות.
הכל זה תקן בינלאומי, אגב, אנחנו מדברים אוקיי. על תקנות בינלאומיות של הסאפ, זה תקן בטיחות מזון, המשמע, כמה זמן לקח למזון להגיע לטמפרטורה הרצויה שבה אין קיום חיידקים, הוא צריך okay. לשחוט בזה בטמפרטורה הזאת, פרק זמן מסוים. לאחר מכן הוא יוצא והוא צריך לעבור צינון. מהזמן שהטמפרטורה הייתה בנקודה הכי גבוהה, okay. כמה זמן לוקח לו להצטנן לנגל?
אני אותו בן אדם ששטף את הפירות, שטף את הירקות, פתח את הבשר, שמתי בתוך המתחינת בשר, כמה זמן פלוס מינוס מהרגע שהבשר נכנס, התחיל את התהליך ועד שהוא מוכן לי באריזה בתוך קרטון?
לא, עד לרגע שהוא מוכן בתוך קרטון, יכול לקחת פרק זמן של שעתיים, שלוש,
הבנתי.
4 שעות, זה מאוד תלוי בסדר.
במתכון.
במתכונים, בליין. יש דברים שלוקחים קצת יותר זמן, כל חלבון מתנהג קצת שונה בתהליך,
okay.
אבל בגדול, אם זה אותו חלבון, פרק זמן שמהרגע שהרימו את השלטר, עד לרגע שהקרטון הראשון נארז, 3-4 שעות, אנחנו אחרי שזה מצונן, זה okay. נכנס להקפאה עמוקה של מינוס 20 מעלות אצלנו, אנחנו מקפיאים
okay.
אותו. מינוס 20 מעלות, זה הטמפרטורה.
גם המזון שלא צריך קירור?
לא, המזון שלא צריך קירור, שזה בעצם הפור הנטרס, מצונן, ונשאר בטמפרטורת החדר. השוני.
כן.
בהאו ומיהו שהמזון הוא בעצם המזון קפוא, אין צורך בחומרים משמרים.
הבנתי, ובגלל זה הקפאה משמרת.
הקפאה משמרת ושומרת על הערכים התזונתיים.
ואז בעצם לפני שאני מאכיל את הכלב, אני מפשיר את זה כמה שעות כזה?
אנחנו מפשירים את זה במקרר.
הבנתי.
יש כאלה שמפשירים את זה על השיש כמה שעות לפני, פותחים, לוקחים את גודל המנה הרצוי, מפוררים בצלחת, שמים קצת מים חמים, ומגישים לכלב. למה מים חמים? כי אנחנו בעצם רוצים שהמזון יהיה בטמפרטורת הגוף שלה, כמה שיותר קרוב לטמפרטורת הגוף. אוכל אוכלים בטמפרטורת הגוף, זה אומר שהנאכלות שלו תהיה יותר טובה. מעבר לזה שברגע שחימם...
זאת אומרת, אם אני אוכל פיצה ורותחת כדי לחכות, כן?
לא יודע, תגיד לי אתה. לא נשרף לך לשון, נשרף לך אחר.
עזוב רגע את זה שזה נשרף.
אם זה לא מפריע לך פיזית, ולא פוגע לך...
אז אפשר.
אז אפשר.
הבנתי.
אנחנו נרצה, לדרך אגב, מרק, כשאתה באמת רוצה להרגיש טעמים, אתה תרצה להרגיש אותו שאוכל הוא חם, לא רותח. טעמים.
גם זה לא כיף לאכול אוכל שהוא רותח. לא כיף.
כמו שלא כיף לאכול אוכל קר, חוץ מגלידה, אגב.
נכון. נכון.
אני מעטים האנשים שאני מכיר שאוהבים לאכול קר. חסר טעמים, חסר ארומות, לנו. לכלבים זה אומנם פחות רלוונטי, אבל כשאנחנו לוקחים את המנה...
אנחנו רוצים לתת להם את הטוב ביותר. אם כבר הבאתי אוכל טבעי...
ואפשרנו אותה, ועשינו עליה טיפה מים חמים, פתחנו את הבשר, את הארומות. כלבים יש להם חוש ריח. אם לנו יש 6 מיליון רצפטורים באף,
להם יש בין 200
יש להם 150 ל-300 מיליון, תלוי בסוג הכלב. אנחנו, זה מספרים שאנחנו לא יכולים לדמיין. הם מסוגלים לנשום מנחיר, מכל נחיר בצורה שונה.
הם נושמים בצורה של, נו, איך זה נקרא? רמקולים, סראונד, כן, ברור מילה.
נכון.
זאת אומרת שאני יכול, אם עכשיו בן אדם יעמוד מאחוריי וידבר, אני יודע שהוא עומד מאחוריי. אם עכשיו אני שם פה מגש עם עוגיות, אתה תריח עוגיות, אתה לא תדע מאיפה זה מגיע, אתה תצטרך לחפש בתוך החלל מאיפה עוגיות מגיעות.
את המקור.
הכלב יודע להסתכל ימינה, הנה עוגיות שם. זה מגיע מצד ימין, זה הסראונד, בעצם מסביב. אז בעצם כל הנושא של תזונה טבעית, במילים פשוטות, שקית בשר קפואה או לא קפואה, שעברה תהליך ייצור בתוך מפעל של בין שעתיים לארבע שעות, הגיע לי בשקית ארוזה ואני פותח אותה, שם אותה בקערה של הכלב ונותן לו בשר אמיתי,
בשר אמיתי, בדיוק כמו שאנחנו קונים הביתה, ההבדל ביני לכל צרכן בשוק, זה שאנחנו קונים את זה באופן מסחרי. אנחנו קונים את הבשר בכמויות מסחריות.
אוקיי.
בסדר? אם נעשה רגע את המתמטיקה, היום מארז של 6 קילו של האו ומיהו של אופים ירקות, נמכר ב-119 שקלים.
אוקיי.
אנחנו נתרגם את זה למספרים, אנחנו מדברים על בסביבות ה-20 שקלים לקילו. אנחנו לא קונים, אנחנו לא קונים עוף בסופר ו-20 ומשהו קילו. ההבדל, זה היכולת שלנו.
כמה עולה, האמת, אני אף פעם לא שם לב.
עוף בסופר?
אני מאלה שבאים, קונים, זה עוף טוב, כן, תביא. אני משלם בלי לשים לב.
עוד פעם, הרוב לא בוחנים כמה הם משלמים, אבל אם אנחנו נסתכל באמת...
אנחנו משלמים על עצמנו יותר בעצם.
אנחנו מוציאים על עצמנו יותר.
הבנתי.
ואנחנו באמת חושבים, אגב, כשהולכים למזון לא טבעי או למזון שהוא מעובד, תן לי את הכי טוב. מה זה הכי טוב?
התחלת להגיד את זה בהתחלה, ואז חתכתי אותך. מה זה בכלל מזון מלא או מאוזן?
מזון מלא...
שאני לך מאוזן, זו מילה מרגיעה מאוד.
ההגדרות הן מזון מלא ומזון משלים, או מזון רפואי, חלק מההגדרות. אז מזון רפואי, שיש לו בפנים התוויה גם רפואית, שיש בפנים איזשהו חומר אנטיביוטי שאמור לטפל באיזושהי מחלה או איזושהי בעיה.
אוקיי.
אין היום אף יצרן בארץ, מעטים היצרנים גם בעולם שיש להם מזונות רפואיים.
אוקיי.
מזון משלים ומזון מלא. מזון משלים משמע, המזון, הכלב, יכול לאכול את האוכל הזה, אממה הוא צריך השלמות של ערכים תזונתיים,
זאת אומרת שאם אני רואה על האוכל, סלש חטיף, סלש קופסת שימורים, מזון משלים, אני לא יכול להתבסס רק על זה.
אוקיי, בוא נפריד בין חטיפים.
אנחנו מדברים רק על אוכל.
אנחנו מדברים על מזון.
אוקיי.
חטיף הוא אמנם הוא מזון, הוא בהגדרה שלו הוא תחת מזון משלים, זה חטיף, זה אמור להיות צ'ופר.
הוא משלים.
הוא משלים איזשהו משהו, איזושהי מערכת שלמה.
אבל אפשר להתבסס רק עליו.
אפשר להתבסס רק עליו.
ואותו דבר אוכל, אתה מתכוון.
אוכל, בדיוק אותו דבר.
אוקיי.
באוכל, כשאנחנו רושמים על אוכל ומזון משלים, משמע המזון הוא לא מלא, חסר בו ערכים, שמי שמאכיל אמור לדעת ולאור, לשים לב, ולבדוק מה נדרש כדי להשלים, כדי לתת את התזונה המלאה.
הבנתי.
מזון מלא, משמע מלא ומכיל את כל מה שהכלב צריך לקיום חייו.
ואז החטיפים וכל השאר, זה צ'ופר, זה בונוס.
אגב, זה כמו שאנחנו נשתדל לתת לילדים שלנו ארוחה, או להכין להם אוכל, ולתת להם קצת בשר, בין אם זה חזה או שניצל, ואולי קצת צ'יפס.
מזון מלא של הכל והכל, ואז בסוף לתת איזה מעדן בסוף, כדי השלמה.
השלמה כדי לשפר את החוויה, כדי שגם הילד, וואלה.
יהיה לו כיף.
יהיה לו כיף. אנחנו גם רוצים שהאוכל יהיה חווייתי.
כן.
מעבר למרקם החיים שלנו עם הכלב, כי יש פה השפעה חווייתית. ואז אנחנו מדברים על מאוזן. מה זה מאוזן? מאוזן, אנחנו כבני אדם לא אוכלים מאוזן, אנחנו רצים ופה נוגסים משהו ופה נוגסים משהו. כשאנחנו מדברים על מאוזן, המאוזן הוא שהוא מאוזן ברמת המרכיבים שלו, שיש בו מספיק חלבון, שיש בו מספיק פירות וירקות, שיש בו את האיברים הפנימיים, שיש בו עצם. אממה, גם אני בתור יצרן ואומר ללקוחות, לכל הלקוחות שלי, המזון מלא ומאוזן, ועדיין ההמלצה שלנו זה לגוון לאורך זמן, לאורך
בטעמים?
בטעמים, במתכונים, בסוגי החלבון. א', כדי לחשוף את הכלב לעוד סוגי חלבון.
אוקיי.
כדי...
ואין בעיה כמו באוכל יבש שצריך עכשיו לעשות מעבר הדרגתי?
כשאנחנו מתחילים במזון טבעי, בתזונה טבעית, אנחנו נתחיל באופן הדרגתי.
כי זה ערכים שהם שונים.
לא, כי אנחנו בעצם משנים את הרמת חומציות של הכלב, של הקיבה של הכלב. אם אנחנו ניקח מזון מעובד, מזון מתועס, לסוגיו, כופתיות, אז רוב המזונות, אם ניקח את הגרגירים ונשים אותם בקערת מים, האוכל יתנפח, יהפוך להיות סוג של ספוג, אני מניח שאנשים חוו את זה, זה מה שקורה. עכשיו, הקיבה של הכלב היא כלי קיבול. במעיים, בקיבה של הכלב יש מיצי קיבה, שבעצם החומצה שאמורה לפרק את האוכל.
אוקיי.
כשהכלב אוכל את האוכל המעובד, רוב המזונות, אני לא אגיד כולם, אבל רובם, המזון נכנס לקיבה וסופח את המיצי קיבה. ואז הכלב, תוך כדי ארוחה או בסיומה, רץ לקערת מים, ומתחיל לשתות כמויות של מים. עכשיו, מים לא חומציים, אנחנו שותים אותם דרך הפה, החומציות של מים זה pH 5.7, 5.8. אנחנו משהו שאנחנו יכולים להכניס לפה, זה לא פוגע בנו.
אוקיי.
ואז אין מיצי קיבה, אין מספיק מיצי קיבה כדי שיפרקו את האוכל. הרבה אנשים חווים שהכלב שלהם
צמא.
לא צמא, קודם כל, כל הזמן צמא, עושה הרבה מאוד פיפי, ובין היתר עושה הרבה מאוד צרכים. צרכים, אנחנו מדברים על קקי, כלב שאוכל 200-300 גרם, בערך עושה לפעמים פי 2, פי 1.5 או פי 3.
ואז בעצם אומר שהרבה יוצא בזבל, זאת אומרת, ואז הרבה לא מתעכל.
הרבה לא נספק.
מה שקרה לכלב שלי.
מה שקורה, אגב, זה מאוד משהו ש... כשבאתי אליך ואמרתי לך, ריו,
כן.
בגלל ההתעסקות של עוד פעם, ואנחנו, במקרה שלך זה היה בגלל התעסקות. כי אין לך את הזמן ואת היכולת נכון. להתעסק עם כן. הפשרה של מזון, מקום בבית, מקום במקפיא, צריך לייצר לזה. כן. יש לך לזונה טבעית יתרונות, ויש לך גם חסרונות.
אוקיי.
החיסרון של מזון כפו.
זה ההתעסקות.
זה ההתעסקות, זה לזכור, להפשיר, זה להוציא, לשקול, לתת לכלב, וזה הצורך בלהיות על זה.
מזון טבעי מתאים לכל כלב? יש לי גור בן חודשיים, שלושה. יש לי כלב זקן בן 15.
א', כן. ועכשיו אני אשאל שאלה.
כן.
מישהו פעם ראה בטבע, אמא זאבה או לביאה, מביאה מזון גורים לגורים שלה? חוץ מעבר לזה שהיא מניקה אותם. אחרי השלבה של ההנקה.
מטרנה.
אני אומר, מטרנה זה לתוך בהקבלה
שלנו. אבל עכשיו יבואו חכמולוגים שיגידו, כן, אבל אנחנו כבר לא בטבע, אנחנו לא בטבע, אנחנו פה.
אין בעיה, אז בואו שיסבירו לי כאלה שיש להם כלבים, או כלבות שבעצם עברו הריון, עברו המלטה. כלב שאוכל מזון מתועס, היכולת שלה לייצר כמות חלב מספקת, על מנת להניק, קטנה יותר. כי היא לא מצליחה לספוג באמת את כל הערכים.
אוקיי.
ויש לי, אני אומר עוד פעם, זה לקוחה מאוד מאוד טובה שלי, שלאורך השנים כבר, מאז שפתחנו מתחילת הדרך, יש לה כלבת ויסלה, שבשגר הראשון שלה, בהמלטה של השגר הראשון, אנחנו מדברים על המלטה של 12. זה כמות...
זה גדול.
זה כמות מטורפת.
כן.
הכלבה הגיעה לרמה שהיא, מבחינת האכלה, והיא אוכלת האכלה טבעית, הגענו לכמות האכלה של כמעט 3 קילו ליום. כדי להכיל, בעצם להניק את כל השגר.
3 קילו ביום שהכלבה אכלה.
הכלבה אכלה, כדי להזין גם את עצמה.
הבנתי.
וגם כדי בעצם לתת, לייצר חלב.
ל-12 גורים.
ל-12 גורים.
כן.
שזה, ואני אומר אותם, זה החלק מהדבר הזה. ולהחזיק את זה עד גיל כמעט 8-9 שבועות.
בקיצור, גור מעל גיל חודשיים, אחרי שמופרד מהאימא.
מגיל 3, מהרגע של הגור יש שיניים.
כן.
מה שקורה ברגע של הגור השיניים.
גור יונק עד גיל 3 שבועות.
גיל 3 שבועות. מהרגע שיש לו מגיל 3-4 שבועות יש שיניים, הוא יונק אגב, הוא יכול לנוק אחרי. הסיבה שבדרך כלל נקבות מפסיקות להניק.
שיניים.
שיניים ואין להם מספיק, כי הם בעצם, למה השיניים כואב? כי בעצם הוא מכאיב לה, כי הוא מנסה...
הוא רוצה לשאוב עוד ועוד.
הוא רוצה לשאוב עוד ואין לה מספיק.
אוקיי.
מגיל 3 שבועות, 4 שבועות, מהרגע שיש שיניים, כבר אפשר להתחיל להרבה ולשלב מזון טבעי באוכל.
להרבה עם היניקה.
עם היניקה, להתחיל לתת מזון טבעי. עכשיו, okay. ואנחנו...
אבל רוב האנשים מאמצים או קונים גור מגיל 7 שבועות, כי אסור לפני להפריד בעצם מהאימא. מגיל 7 שבועות אני יכול בעצם להכיל
בתזונה
טבעית.
ההבדל היחידי...
בכמות האכלה.
בדיוק, בכמות האכלה.
זאת אומרת, גור יצטרך יותר.
גור יצטרך יותר, אנחנו מדברים על גור בין...
מה כמויות האכלה? Okay. בוא נעשה סדר.
בוא נעשה סדר.
גור של...
גור בין 3-4 שבועות עד גיל 2.5 יאכל 10% ממשקל הגוף שלו.
10% ממשקל הגוף, הוא שוקל
גור,
עכשיו.
גור שוקל...
בוא נדבר על גור של רועי גרמני, כמו כלבה שלי, לימה, 25 קילו בגיל בוגר.
כמה זה? לא, בוא נתחיל מגור. כשהיא נולדה, עד גיל חודשיים.
גיל חודשיים שקלה סביבות 3 קילו.
3 קילו, אז אנחנו מדברים עד גיל...
3-4, משהו כזה.
אני משנת, בערך, אם אנחנו מסתכל, כשהיא הגיעה לגיל 2.5-3, היא הייתה, הגיעה ל-3-4 קילו.
אוקיי.
אבל לפני כן היא הייתה בסביבות 2-2.5 קילו.
אוקיי.
בנניח את השיא. אנחנו מדברים על 10%, אנחנו מדברים על 200 גרם ליום. 250 גרם ליום.
אוקיי.
זה, ככל שהגור עולה, יש טבלת האכלה.
הכמות יורדת.
הכמות יורדת. אנחנו מאכילים, אם זה בהתחלה עד גיל 6 חודשים, אנחנו נאכיל 3 פעמים ביום.
כן.
כן, בעצם לתת או
כמות
להמשיך...
כמות פעמים.
כמות פעמים, כי כדי שהגוף יוכל יגדל. לספוג. הגוף יוכל לספוג. אגב, אם אפשר לתת 4, אני ממליץ גם 4. עוד פעם, זה הכל עניין של בסוף של מוחות שלנו. כי אם אנחנו ננסה לדמות את זה אולי לטבע, אז אם המניקה בעצם מספר
4 פעמים.
4 פעמים ביום, גם כדי לאפשר להם לספוג ולתת בעצם גם לכולם. כשאנחנו לוקחים גור אלינו, אנחנו נצא לתת לו מספר פעמים, כדי שיוכל באמת לאכול כמויות קטנות לאורך זמן. אגב, זה כמו תינוק. תינוקות, אוכלים מנות קטנות, לאט לאט, אגב, ככל שהוא גדל בגיל,
אנחנו מרווחים בזמן, מגדילים כמות.
בדיוק.
הבנתי.
אנחנו די דומים, אנחנו יונקים.
אוקיי, זאת אומרת, זקנים, הכמות יורדת?
בזקנים, כשאנחנו מתייחסים לכלב בוגר, אנחנו מתייחסים בעצם...
אני לא מדבר על כלב בן 4-5, אני מדבר על כלב קשיש.
כלב קשיש, אנחנו נסתכל על רמת הפעילות הגופנית שלו. אגב, אנחנו מדברים על כלב בן 14, מה שקרה, אני במקרה אתמול קיבלתי תמונות מלקוח שלנו, שהוא גם חבר.
כן.
כלב בן 14, טוטו, טנטן, שנאוד...
לא מרגישים עליו?
לא מרגישים עליו, אתה רואה את הכלב, מלבד שהוא קצת לא שומע.
אוקיי.
קצת השמיעה ירדה, חוש השמיעה ירד.
אבל הוא אנרגטי, הוא זז, הוא חיוני.
אנרגטי, פעיל, חיוני לחלוטין.
כן.
אוכל תזונה טבעית. הכלב אוכל 200 גרם, 2%, 3% ממשקל הגוף שלו. אנחנו מדברים על כלב קטן, זה יכול להיות בין 2-3, עוד פעם, בכלבים פעילים כמו ריו.
כן.
אז ריו אוכל 3% ממשקל הגוף שלו. בכלבים שהם מתחת ל-10 קילו, זה בין 2-4-5%. אבל עוד פעם, זה אינדיבידואלי, זה לא מדע מדויק. כי יש כלב קטן, בגיל 14, שפעיל, שאוהב ללכת לטייל, אוהב לקפוץ, אוהב, עדיין יש לו את, נקרא לזה, את האנרגיה. יש כלבים שגם בגיל 3, הם בטטת קורסה ויושבים, ומעבירים ערוצים בנטפליקס, ואנחנו מסתכלים עליהם, ונחמד לנו איתם.
אני אשאל שאלה ששאל אותי לקוח שרכש ממני בעצם את התזונה הטבעית, שאמר לי, אני רוצה לחסוך כסף, אני... ישראלי, רוצה לחסוך כסף. אפשר להרבב תזונה טבעית עם מזון יבש?
ההמלצה היא לא להרבב אותה ארוחה. אם כבר, אם אני מבין את הקושי. כן. כשאנחנו מדברים על רגע...
זה גם התעסקות, גם כסף.
שנייה, אנחנו נחלק את ההתעסקות, ואנחנו נתייחס גם לזה, אבל ביחס לעלויות, איזה גודל הכלב? כמה שוקל הכלב?
אוקיי, נגיד 20 קילו.
כלב ששוקל 20, אגב, כלב ששוקל 20 קילו, אמור לאכול 15 קילו בחודש. אז אם אנחנו נסתכל
זה,
על...
אז זה העלות, מערז.
העלות, זה מערז של פור הנטרס.
כן.
או...
פור הנטרס אני מדבר.
אנחנו מדברים, זה מערז של פור הנטרס. כן. מערז פור הנטרס עולה בין 349 שקלים ל-399 שקלים, וסליחה שמסחרתי את זה רגע, אבל אם נשווה את זה רגע לסקי האוכל איכותיים שקיימים בשוק, אנחנו באותו טווח מחירים. רק שסק אוכל...
על אותו עולה, פרק זמן.
על אותו פרק זמן, של חודש. אז אולי ההבדל הוא קצת, אבל אם...
היה ואני רוצה למרוח את הזמן. אני רוצה חיסכון, אני סטודנט, תן לי כסף.
אפשר, אפשר לחלק את, אפשר לחלק את זה.
העדפה היא אולי לתת בבוקר מזון יבש, בערב מזון רטוב, או חצי, חצי, חצי.
לא הייתי מערבב באותה ארוחה, מכיוון שזמני העיכול שונים. מזון טבעי מתעכל בגוף בין 4-6 שעות. מזון מעובד לוקח לו בין 8-12 שעות.
הבנתי.
למה?
זה יוצר בלבול.
ועכשיו זה יוצר בלבול. עכשיו אם אנחנו נכניס לתוך בעצם הקיבה, שהיא הכלי קיבול, שני סוגי מזונות שמתעכלים בקצב שונה, אנחנו ניצור סיסה בתוך הקיבה. ואז עכשיו ציצה יוצרת גזים. פתאום הכלב מפליץ, יש כאלה שהכלב ישלשל, כי הוא לא מצליח, כי עוד פעם זה מגרה את מערכת העיכול. עכשיו אם אנחנו נפריד, יש כאלה שמפרידים 12 שעות. שזה...
כן.
אגב, יש לי גם לקוחות שמאכילים את הגור, תרגילו אותו מגיל יום, שמערבבים לו גם בשר וגם אוכל. למה? כי ככה בא להם.
הרגילו.
הרגילו אותם. עכשיו, יכולת הרגלה הזאת נכונה. אני חולק על זה, ואני אומר עוד פעם, זה שיקול שלכם.
כן.
אני חושב שזה פחות נכון לכלב.
פחות טוב, אבל אתה אומר לא נורא.
זה לא נורא. זה עדיף מאשר לא לתת בכלל. אם תשאל אותי, ואני אומר עוד פעם, מספיק שהשינוי יהיה ב... יש כאלה שקשה להם עם תזונה טבעית, קשה להם עם בשר.
זה תכף חבר אותי לשאלה...
קשה להם עם הבשר. אז אני אומר, תוסיפו ירקות בבית. מספיק שתשפרו את התזונה היומיומית שלו, ותשלבו בו קצת ירקות. 20%, 30% של ירקות, לגוון לו בביצה, בטונה. עצם זה כבר יקטין את הסיכון של הכלב לחלות.
אני מחבר את זה רגע לשאלה נוספת, שגם יצא לנו לדבר עליה לפני איזה חודש, משהו כזה, שלקוח לא רצה לקנות את הטעם אוף, כי הכלב רגיש לאוף, זה מה שאמר לו וטרינר, כאילו לא ככה על רגיל אחד, ואתה נתת לי תשובה שאני אשמח רגע שכולם יענו עליה, יקבלו את התשובה הזאת.
אז ככה, רוב המזונות היבשים, אני אומר רובם, לא כולם, אני לא רוצה לעשות פה הכללות, רובם עשויים, מה שקרה, תעשיית המזון המעובד.
כן.
יש לה הרבה מאוד כסף, היא שופכת הרבה מאוד כסף על מחקרים, למה להראות כמה המזון הזה בריא, ממה הוא עשוי אבל. זה בעצם הפסולת, שלרוב, קמחי הבשר שמהם עשויים המזון, עוברים תהליך של כדי להגיע לרמה של קמחי בשר, מפסטרים את האוכל או מעקרים אותו בטמפרטורות מאוד גבוהות. משמע פוגעים בערכים התזונתיים של החלבון.
אוקיי.
ככל שאנחנו עולים לטמפרטורה גבוהה יותר, היכולת...
בעצם לייבש את האוכל,
לייבש את האוכל, להוציא ממנו כדי לייצר מזון יבש. אז אנחנו מעבירים אותו תהליך של ייבוש. ואז עושים הפרדה בין השומנים לנוזלים, ומקבלים מפקת חלבון. רוב הכלבים שהם רגישים, הם רגישים לתהליך שהחלבון עובר בתהליך הזה.
הבנתי.
לא לחלבון עצמו. יש הרבה מאוד כלבים, ואני אומר עוד פעם, יש כלבים שרגישים, יש להם רגישות או אלרגיה ב-DNA.
לאוף.
לאוף. בדרך כלל, אני אומר, אני יכול להגיד פיטבולים, יש להם...
נכון, זה יותר
נטייה שלהם. זה משהו שמאוד נפוץ, הרבה מאוד לקוחות של פיטבולים, יש להם, ברגע שהכלב אוכל, אתה רואה...
היה לו גרדת.
אתה רואה גרדת, אתה רואה
כתמים על... איזה אורח זה, בצ'כי, אף...
אתה רואה את הכלב מגרד, אוכל את עצמו למדת, פוצע אותו.
נכון.
או יש לו פריחות. רוב הכלבים, אגב, אם תיתן להם חזה אוף בבית, לא קורה להם שום דבר. אנחנו מפנקים אותם הרי מתחת לשולחן ומגניבים להם.
שניצל, חזה אוף.
לא קורה לכלב שום דבר.
קיצר, אתה אומר, הפוך על הפוך.
ברגע שאנחנו נותנים את החלבון קרוב לצורתו הטבעית, בסדר? כמה שפחות
בלי
עיבוד.
בלי תהליך עיבוד
בלי תהליך ועיבוש. עיבוד, עיבוש אקסטרימי. זאת אומרת, שאנחנו לוקחים את זה לקצה, כי זה קורה בעיקור במעל 120 מעלות. ברגע שאנחנו לא עושים את התהליך הזה, אלא רק עושים תהליך של בישול, פיסטור שהוא קטן, עוד פעם, זה כדי להגן עלינו, על אוכלוסיות החלשות. אנחנו מדברים על אנשים מבוגרים או תינוקות, כן. שהם יותר רגישים לחיידקים שבעצם עליהם מקפידים, שזה סלמונלה, ליסטריה ואנטרובקצה, שהם רגישים יותר, את זה אנחנו באים למנוע. ופה אין שום בעיה.
אין בעיה עם זה.
אז זה אוכל מבושל כמו שלנו של בני אדם. אגב, אם אנחנו נסתכל פעם את רוב השאריות של הבית, אני גדלתי, הכלבה שלי גדלה בבית שבו אוכלים.
סוף ארוחה נשאר, עושים
יש לה את
צלחת.
יש לה את קודם כל את הבשר, את השאריות של העוף, שהיינו חוזרים מהמשחטה של, מה שקרה, מבשלים לה בסיר בחוץ, כי זה מסריח, סיר החונמים, אין מה לעשות. ואז רוזים את זה בסקיות של חצי קילו, קילו, ואת השאריות של הבית. עכשיו, יש שיגידו, לא לתת אוכל מטובל, מה זה, איזה טיבולים? יש הרבה המון מהטבלינים, יש להם גם אפקט שהוא אפקט רפואי, אם ניקח קורקום, קורקומין, כן. עוד פעם. הוא טוב, הוא אנטי-דלקתי, אנטי-אינפלמטורי. הוא עוזר לטיפול בדלקות.
אוקיי.
עכשיו, אנחנו לוקחים כדורי קורקומין.
אתה יודע, בדרך כלל מדברים על מלח שהוא לא בריא.
מלח? מה זה לא בריא? באיזה כמות? מה הכמויות של מלח שמדברים שלא בריא?
כאילו, אם נשאר לי קצת מהאורז, נשאר לי איזה שתי כפות של אורז ואני נותן לכלב?
שום בעיה.
שטויות.
שום בעיה. כמה מלח אתה שמת באוכל? רבע כפית? חצי כפית רק בשביל הטעם?
כן.
אין שום בעיה. השאלה היא עוד פעם. הכל עניין של מינונים. הכל עניין של מינונים. אם אנחנו נסתכל עוד פעם על משפרי טעם שנשמים לאוכל של הכלבים, אני לא הייתי רוצה לאכול אוכל מסקית.
בלי טעם.
אוקיי, ביסלי מסקית, בלי טעם. עוד פעם, הוא אמור להישאר תוקף שלו לשנה. אם אנחנו נסתכל רגע מזון טבעי, אז נכון, התוקף של המזון הטבעי הוא תוקף לשנה. או שהוא כפו, או שהוא משומר. המשומר הוא על ידי שני חומרים משמרים טבעיים. אחד זה מלח לימון.
אוקיי.
והשני זה סורבט, שזה בעצם הפקה של חומר טבעי, של חומר, של פעולה, של חומר משמר, שאגב שזה פרי.
סורבט?
סורבט. בסדר, חומצה סורבט.
מה זה הפרי הזה?
זה פרי, אגב, שזה פרי...
הוא לא ישראלי, אין אותו בארץ.
לא, לא, הוא לא ישראלי, אבל סינתזו.
הוא נשמע כמו איזה משהו מדרום אמריקה.
נכון. שהוא בעצם יצר, בעצם מאפשר פעולה של שימור. הוא עושה פעולה של שימור. אגב, אנשים מייבשים אוכל. שימור, חלק מתהליך של שימור, מלח ובשר, מייבשים אותם.
אוקיי.
עושה תהליך של שימור נפלא, ביף ג'רקי. ואז מפה אנחנו יכולים לגעת גם בכל הביף ג'רקי למיניהם. כן. ובעצם בשר מיובש, בתהליך, בטמפרטורה נמוכה, לאורך זמן, שמשמר אותו. כי אין בו לחות.
הבנתי.
אם אין לחות, אז המזון לא מתקלקל. כי אין תהליך של פעילות של חיידקים.
בוא נדבר רגע על הנושא שמתחבר לעולם שלי. נשאר רגע שאלה שמעניין אותי לשמוע את התשובה שלך, ואז גם אני אתן את הדעה שלי על זה. האם זה עושה את הכלב תוקפני וצמא לדם?
היי, וואו.
יש את האמרה הזאת, אני לא רוצה לתת לכלב בשר חי, שלא פתאום יבין שהוא צריך לצעוד ויצמא לדם ויהפוך להיות דרפד.
אוי, כמה אגדות אורבניות. ואני אומר, זה חלק מהאגדות האורבניות שקרו עם המהפכה התעשייתית, שאם נותנים לכלב בשר עם דם, הכלב יהיה תוקפני. ממש לא. ממש ממש לא, הכלב לא הופך להיות תוקפן. להפך. כשאנחנו ניתן לכלב את המזון הביולוגי שלו, שזה מה שהוא אמור לאכול, שזה בשר עם ההרכבים שלו. אגב, בין אם זה אנשים שמכינים בבית, ואני ממליץ לכולם, כל מי שרוצה לחקור, ללמוד, מוזמן להתקשר, לשאול, אני עונה על הרבה מאוד לקוחות, אגב, גם כשהם לא לקוחות שלי. Okay. להתקשר ולהתייעץ, ולשמוע, ולהכין לבד בבית. אם יש להם את הזמן, ככה אני התחלתי.
אוקיי.
ולתת אותו. כשאתה נותן בעצם את המזון, כשדיברנו רגע על המזון המעובד, שהוא מתנפח בקיבה, הקיבה רגיזה. הכלב לא רגוע, יש לו גזים בקיבה, אגב,
נכון.
ואז הכלב לא שקט. עכשיו, כשאתה נותן לכלב רגע שמהרגע שהוא נכנס לתוך הפה, יש אנזימים שמתחילים את תהליך הפירוק, הקיבה לא עוברת תהליך של ניפוח, היא מתחילה כבר את תהליך העיכול, הכלב של לב רגוע, אתה רואה את הכלב קצת משחק אחרי האוכל, ומתיישב והולך לישון, ביי ביי.
אז אני מניח שאנשים, שהכלב שלהם יש, להם, יש לו רכושנות לאוכל או לחפצים, מזה הם מפחדים. ופה אנחנו רגע נחבר את נושא ההתנהגות. אם לכלב יש רכושנות, זה אופי. זה התנהגות, זה משהו שהוא נרכש. רכושנות נובעת ממעמד, הוא בעצם רוצה לשמור על חפץ מסוים. סביר להניח שעל בשר הוא ישמור יותר, אבל הוא כבר רכושני. למה הוא ישמור יותר? כי זה יותר טעים, לא?
זה יותר טעים.
זה שווה. יותר שווה, זה משהו שהוא צריך לשמור אצלו. אם הכלב מגיב בתוקפנות, סביר להניח שהוא יגיב ככה גם לאיזה עצם פורקי פשוטה, שהוא יגיב ככה לאיזה
שניצה
שנפל צעצוע, אוקיי? ואם לא לצעצוע, כנראה שהצעצוע לא מספיק אטרקטיבי בשבילו.
בדיוק.
זאת אומרת, האם זה יעשה את הכלב תוקפני וצמא לדם? לא. יכול להיות שזה פשוט יראה לכם את הרכושנות שעוד לא הייתה עד עכשיו, כי דברים לא היו מספיק יקרי ערך בשבילו. וזה לא ישנה את האופי, פשוט צריך רגע להתייחס לנושא של האילוף והמשמעת. איך זה משתלב עם אילוף? הרבה פעמים, כשאני עובד באילוף, יש הנושא של חטיפים, יש את הנושא של להכיל בתוך, תוך כדי תהליך של אילוף. איך תזונה טבעית שזה בשר? אמרנו פתה כבד, דמינו פתה כבד כזה בגושים. איך זה משתלב עם אילוף?
איך זה משתלב עם אילוף? אז יש כאלה שיגידו שזה מאוד או פחות נוח, כי בשר הוא ג'וסי, הוא קצת נוזלי.
זה ללכלך את הידיים.
הוא קצת נוזלי וללכלך את הידיים, וזה פחות נעים וזה פחות נחמד. אבל מה, יש לי לא מעט מאלפים, כמוך, שיש משקה שעובדים, חלקם עובדים בטכניקות של פורס פרי, וכן עובדים עם האוכל, כי הסף גירוי שלו, או האינסנטיב,
הוא יותר טעים, הוא הרבה יותר טעים. הוא מריח יותר.
הוא מריח, כי כשכלב יוצא, שהוא כלב מראש, ריאקטיבי, ויש לו המון הסחות דעת סביבתיות, והוא המון מושפע ממה שקורה בסביבה, אנחנו רוצים רגע
להסיח
את דעתו, ולהפעיל אותו עם החוש הכי חזק שלו, וזה החוש ריח.
אוקיי.
החוש ריח הוא אחד החושים החזקים, חוש השמיעה וחוש הריח זה החושים החזקים, חוש הריח. יש כאלה שלוקחים את המזון, וטיפה מייבשים אותו בתנור, ובעצם, נכון, זה קצת ג'וסי ופחות נעים, אבל זה לאורך פרק זמן מסוים. זה פחות נוח. להגיד שיש תמיד רצון לייצר את הדבר הבא.
אז אני אתן את הדעה שלי, שמדובר בכלב ריאקטיבי, בעברית כלב תגובתי, אני בכלל לא אתעסק עם אוכל. אני לא אתעסק עכשיו עם אוכל. את האוכל הוא יקבל בסוף האימון. בסוף האימון, בסוף הטיול, בבית, בקערה. אני לא אתעסק עם האוכל. אם אני אתעסק עם האוכל, סביר להניח שאני אתעסק עם כלב שכבר רוצה לרצות אותי, כלב שיותר נעי, כלב שאני עובד איתו והוא כבר איתי, ואז אני לא צריך עכשיו יד אחת על רצועה ויד אחת לתפוס פה. הוא כבר איתי.
התחל לגמרי, ועוד פעם, ופה זה האסכולות של
נכון.
כל אחד, איך הוא עובד. יש כאלה שיצליחו להניע את הכלב, או להפעיל אותו, רק על ידי אוכל.
יש כאלה שעשו את זה על ידי מניעה, חיזוק שלילי. לא תסתכל עליי, יש מתח ברצועה, תסתכל לרפאתי את הלחץ, זה הפרס.
בדיוק.
זה הפרס, אין שום קשר לאוכל, את האוכל תתקבל בסוף הטיול, בסוף מסע הצייד.
נכון.
וזו הדעה שלי.
שוב, אני אומר, אין אסכולה נכונה. אני אומר שיש יש מה שנכון לכלב. כל אסכולה
כן.
היא נכונה לכלב, כי יש כלב שהמתח ברצועה דווקא יפעיל עליו סטרס,
כן.
ויש כאלה כלבים שיפעילו עליו סטרס, יש כלבים שדווקא הפרס, הרצון, עוד פעם, זה תלוי באיזה שלב הכלב
נמצא. תלוי באיזה שלב, תלוי במוטיבציה, במוטיבציה של הכלב.
תלוי במוטיבציה של הכלב, תלוי בחרדתיות של הכלב, תלוי בהרבה מאוד גורמים, וזה עוד פעם, זה איך אומרים, אני משאיר את הצד הזה של
להתנהגות.
להתנהגות, למי שמטפל התנהגותי,
כן.
שזה בעצם אתה וחבריך על המקצוע, שבאמת, אני חושב שפה זה משהו שאני, כבר אני אומר עוד פעם, אני כיצרן, מתמודד עם הרבה מאוד, הווטרינר אמר.
נכון, תספר לי את זה. הווטרינר אמר לא להוציא את הכלב עד החיסון השלישי.
הווטרינר אמר. הווטרינר אמר שמזון טבעי זה לא בריא לכלב. הווטרינר, הפכנו את הווטרינר, ואני מכבד אותם, אני אומר אותם, הם למדו.
פה, רפואה.
רפואה, 7 שנים, הקדישו מזמנם, ואני מכבד אותם. אבל אתם לא תזונאים. חבריי היקרים, אתם לא.
אוקיי.
זה נקודה מאוד רגישה.
הוא הפתחת פה חזית עם כל
הווטרינרים. אני יודע, יש כאלה שאהבו אותי, יש כאלה שלא, ואני אומר שם המון וטרינרים, שהולכים ומתעמקים בנושא התזונה של כלבים,
יש את האלה שמגדילים מרש, אותו דבר אני יכול להגיד על התנהגות, שווטרינרים הם לא מאלפי כלבים.
נכון.
וכמה הגיעו אליי אנשים שאומרים לי, הכלב, הווטרינר הרים את הכלב, הוא חשף עליו שיניים, נתן לו מכה, נתן לו חטיף, נתן לו וזה, הרים אותו, טלטל אותו, הוריד אותו, אמר לי, תלם, לא קיבל אותו בכלל. ווטרינרים הם לא מאלפים. אתה פה אומר גם שהם לא תזונאים, אני בתזונה בכלל לא מתעסק, אתה מבין בזה. אני מסכים. ווטרינרים הם רופאים. הם רופאים, הם יודעים לטפל בבעיות, מחלות וטיפול מונע.
וטיפול מונע, והשאיפה היא היום באמת לייצר רפואה מונעת. רפואה מונעת, כשאנחנו מדברים על רפואה מונעת, הלוואי, ואני אומר הלוואי, וכמות האנרגיה שמושקעת בשיווק של מזונות יבשים,
כן.
גם יהיה ברפואה מונעת על ידי תזונה בריאה ונכונה. היום, אם תלך לכל רופא, יגיד לך רגע, בודק לך את ה... ממדים, כן. את המדדים, ואומר, רגע, יש לך קולסטרול שלך קצת גבוה.
מה אתה אוכל? אתה אוכל יותר מידע, שותה יותר מידע אלכוהול, אתה אוכל יותר
מידע. אולי בוא נלך למה שקרה, תלך לתזונאי, שיאזן לך את התפריט כדי להוריד ולשפר, או להעלות מדדים מסוימים.
בוא נעשה תזונאי כלבים, בוא נעשה תזונאי כלבים, וטרינר כלבים, בוא נפתח קליניקה.
אז קודם כל, אני היום בתהליך של לימוד, לא תזונאי, אבל מרוב שאני חקרתי המון, וכשהקמתי את המפעל, אז היה לי ליווי של תזונאית וטרינרית חוקרת מגרמניה.
ואתה עכשיו רוצה לדעת וללמוד את זה
בעצמך. ואני בתהליך למידה מתמיד.
ואני גם כמה שאני מסכים עם זה, וכמה שאני בתהליך למידה, ואני רוצה ללמד אחרים גילוי נאות, אתה בעוד שבוע, שבועיים, אתה אצלי בבית ספר למאלפים, עושה הרצאה על תזונה טבעית.
נכון, ב-15 לחודש אנחנו נותנים הרצאה... לכל הסטודנטים. על תזונה, מהי תזונה, קצת על הפיזיולוגיה, קצת על הביולוגיה. לדבר.
ידע זה כוח.
זה לאפשר עוד נקודת מבט. אני לא אומר שהנקודת מבט שלי הכי נכונה. אני אומר עוד פעם, ויש וטרינרים, יש תזונאים, שיגידו שהמתכון צריך להיות עם אחוזי חלבון נמוכים יותר. יש כאלו שיגידו גבוהים יותר, בלי ירקות ובלי פירות. כל אחד לשיטתו, יש לו את איזושהי אסכולה עוד פעם, בתוך,
כן, אני מאמין שלו.
בתוך עולם הברף, שזה ה-biologically appropriate raw food, מזון שלנו, לא, יש כאלה שיגידו קצת מבושל, יש כאלה שיגידו יותר מבושל, כל אחד בסוף זה אינדיבידואלי, כן. בסוף אנחנו מדברים על ביולוגיה, ובביולוגיה כמו בביולוגיה, כמו מה שמתאים לבן אדם אחד,
לא מתאים לבן אדם אחר.
אחר, אגב גם אם תיקח שני תאומים,
כן,
גנטיקה עובדת אחרת,
כן.
שני גורים שיצאו לאותו שגר,
האחרת לגמרי,
מתנהגים אחרת, אופי אחר,
יכולים גם להיראות אחרת,
וגם להיראות אחרת,
כן.
אז גם התזונה שלהם היא אחרת, ולכן אנחנו עושים גם בתוך עוד פעם, בתוך המון שיחות. אתמול במקרה דיברתי עם לקוחה שהתקשרה אליי.
כן.
שהגיעה וסובלים והחילו באחד המזונות היוקרתיים. לא נגיד שמות. המזון, אני מדבר על מזון מעובד.
כן. יבש.
יבש. הגיעו מהמלצה, עברו למזון טבעי. אמרו לי, תקשיב, לא, אין אושר מזה. אנחנו לא צריכים לעשות מניפולציות. הכלבה...
מניפולציות, זאת אומרת, להוסיף או דברים...
להוסיף דברים, כי הכלבה לא רוצה לאכול את האוכל. באה, עושה סניף, מסתובבת והולכת. מרעיבה את עצמה. ואנחנו מדברים על בורדר קולי קטנה, ששוקלת 14 קילו, בוגרת בגיל שנתיים. כלבה פעילה.
כן.
כלבה פעילה.
שצריכה לאכול. צריכה לאכול. צריכה אנרגיה.
צריכה אנרגיה, אבל הכלבה... אז היום קצת התחלנו, ובתוך שיחה אתמול, אחרי חודש ושם האכילים, התקשרו להתייעץ, כי הם עברו חלבון, ו... חלק מה... נקרא לזה, יש שינוי.
אוקיי.
בצרכים של הכלב.
כן.
עברו קצת מהר מדי, דיברנו על מה להוסיף, איך לשפר, איך לבדוק. הכלבה היא מכלל חשד למחלת אדיסון, שזה בעצם מחלה...
מה היא מחלת אדיסון?
מחלת אדיסון שמשפיעה בעצם על מערכת העיכול,
כן.
שגורמת בעצם לכלב באופן קבוע בעצם להשפיע, לשלשל, אנחנו רואים את הכלב משלשל, מקי, מאוד משפיע.
זאת אומרת, הכל נבע מתוך מחלה ולא בכלל מהנינותם או משהו כזה.
עוד פעם, אנחנו, אתה יודע, זה לא משהו שאנחנו יכולים להגיד עכשיו.
כן.
אבל משהו שיש כרגע חשד, זה לא בהכרח. האם יש לכלב או לא, אנחנו, הם כרגע בבדיקות. יש לי המון 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 סיפורים על כלבים שחוו שינוי מהרגע של זה. בין אם כלבה בת 8, שעוד פעם, גם סיפרתי על זה ברוח אחר, שכלבה בת 8 ששוקלת 42 קילו, אוביסית, סקרתית, מוזרקת אינסולין 3 פעמים ביום. כן. רק החוויה של הכלב שהוא צריך לדקור אותו כדי לבדוק את רמת הסוכר שלו, ולהזריק אותו 3 פעמים ביום.
היא קטסטרופה.
אין. הכלבה עברה לתזונה טבעית, המדדים השתפרו במעל 50%, הכלבה התחילה לרדת במשקל, פחות הזרקות אינסולין.
קיצר, יש הרבה ערך גם רפואי ובריאותי לתזונה הטבעית.
והתנהגותי.
והתנהגותי.
התנהגותי איך. כשאתה שאלת אותי איך, כן. כשאנחנו מצליחים לייצר קשר, כי בסוף המון חלק מההתנהגות זה הקשר בינינו
כן.
לבין הכלב.
אוקיי, אז זאת אומרת שאני איך? נותן את התזונה הטובה ביותר, שאת... הכלב לומד להעריך את זה.
יודע להעריך, הוא מקשר את החיבור שלך, שבעצם החוויה או נקרא, הלימוד של מה שאתה רוצה בעצם...
שווה ערך, שווה יותר.
שווה יותר. איך אנחנו, ויכולת השפעה שלנו היא יותר. בין אם זה אגב, האכל, כלבים חרדתיים שבהתחלה מאכילים אותם, מאכלת יד בבית. עכשיו, יש כלבים שתבוא, תיתן להם, לא ירצו לאכול מזון יבש. תן להם בשר.
יוכלו. יותר טעים.
יותר טעים.
כן.
תן להם כלב שהוא מאוד היפר-אקטיבי, או כלב, נקרא לזה הרס, נקרא שהורס. אז אנחנו נרצה לתת להם משהו שיעסיק אותם עם רמת... אז יש כאלה שיקחו קונג, יש כאלה שיקחו איברים וחטיפים למיניהם, ויתנו להם תעסוקה, שזה בעצם יעסיק את הכלב.
וינתב את זה למקום אחר.
וינתב את האנרגיות ההרסניות במרכאות.
כן.
בסדר? זה בעצם אנרגיות של פריקת אנרגיה. הוא צריך לפרוק אותה איפשהו.
אז בעצם אנחנו מבינים שתזונה טבעית גם משפרת את הנושא הבריאותי, גם את הנושא ההתנהגותי. היא לא משפיעה בכלל, וזה גם אני אמרתי את כל הנושא של התוקפנות וצימאון לדם. מבחינת מחיר. העלות אל מול תועלת, עשית לנו
בוא,
סדר.
יכול, ו... אני אומר עוד פעם, בכלבים גדולים, בכלבים כן. קטנים אין בכלל, אגב, אין פה סי. זאת אומרת, אם אנחנו ניקח כלב ששוקל מתחת לעשרה קילו, כלב כן. עד עשרה קילו אוכל בסביבות ה-300-400 גרם ביום.
זה מספיק, יכול להספיק גם בחודש וחצי.
9-12 קילו בחודש, מחיר ממוצע של 25 שקלים לקילו, אנחנו מדברים על 200 ומשהו שקלים בחודש.
סויט יותר טוב.
יותר טוב.
מחיר יותר.
בכלבים ברמה בינונית, אנחנו מדברים על עלות כמו של סק אוכל. בכלב גדול, נכון. יש קושי יותר, ואני אומר, כי אני בעצמי מאחיל שני סוסים קטנים בבית. יש לי היום גם את נס, שאימצתי לפני 7 חודשים, ואיך אומרים, מתוך החינוך שלנו, שדיברנו על זה, אז הרבה מאוד כלבה שהייתה כלבת חצר, עם הרבה מאוד ריאקטיבית. קשר שלנו אחרי 7 חודשים הולך ומשתפר, כי האכלת יד, כי עובד איתה על התנהגות.
תקשורת.
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 איך משפרים את התקשורת שלה? עכשיו, להגיד, ואני עדיין צריך עזרה. בוא, לוואי ו...
דיברת איתי כבר, כן.
כן, כן, אז... בנץ, השוע הגדול.
כן.
מגיל 2.5, אוטוטו באוגוסט יחגוג 11.
אוקיי.
כי המסתנשים מסתכלים עליו ואומרים ושואלים אותי, בן כמה הוא? אומנם הוא נראה קצת, אתה יודע,
הוא לא נראה...
הוא הולך יותר לאט, הוא...
אבל הוא לא נראה בן 11, אני ראיתי אותו. הוא ממש לא נראה בן 11.
כלב שנראה, כלב בוגר. כלב מדהים, המדדים שלו מבחינה בריאותית תקינים לחלוטין. אממה, יש לו פחות אנרגיה.
הוא בן 11.
נכון.
כן, כן, כן.
אגב, אבל אם הוא ימצא, מה שקרה, פליי פארטי.
כן, הוא משחק, הוא זז, הוא משחק,
הוא יזוז, הוא יקפוץ, הוא נהנה. כאילו פגשתי את הכלב לפני חודשיים, הכלב נהיה גור. הוא אמנם מתעייף יותר מהר, אבל עדיין, זה פשוט מדהים.
אז בעצם לסיכום, תזונה טבעית, בשר. נמצא בתוך שקית, עובר תהליך עיבוד שלמדנו עליו בדיוק, תהליך עיבוד ותהליך ייצור. במקרה שלנו פה זה בכלל מיוצר בישראל. מגיע עד אליכם הביתה, יש הרבה ערכים תזונתיים, בריאותיים. יש כאלה שדורשים קירור והקפאה, יש כאלה שבכלל לא דורשים את הקירור, ואז הם הרבה יותר נוחים. יש ערכים בריאותיים, לא מעניין אותנו סלמונלה באוכל, כן, לא, למרות שיש את ה...
לא, לא, יש פיקוח, חשוב
יש
להגיד.
יש פיקוח.
אגב, חשוב להגיד שהמפעל עומד בתקנים בינלאומיים, שזה תקן בטיחות מזון, שאומר אין סלמונלה, אין חיידקים באוכל.
למרות שזה לא...
שזה תקן איכות, מה שקרה איכות היצור. להגיד עדיין, ואני אומר תודה פה למיקרופון, ואני אומר את זה גם לכל הכוחות, אנחנו בסוף זה מפעל, וכמו בכל מפעל, הטעויות לרוב קורות מטעויות אנוש. לרוב קורות מטעויות אנוש, זה יכול להיות שמישהו לא שם לב, ולא ראה בתחילה
אני,
משהו.
אני כבר אמרתי לך, אני צריך לקפוץ אליך, ואני גם אעשה איזה יום כזה של צילום, להראות בעצם את המקום, אני לא יודע מתי זה יקרה, אבל הנה, הבטחה שלי, כי אתה זה בצפון שם.
נכון,
אתה...
המפעל יושב בוואדי ערה.
אולי פעם אחת שניסע לצימר, נעבור בדרך. בדרך נבוא ונצלם, ואז אני אראה לכם בעצם איך זה נראה מבפנים. עשית לנו הרבה סדר, דוד, היום על כל הנושא של תזונה טבעית. כל בן אדם שיש לו שאלה, אני כמובן אפנה אותו אליך, כדי שתוכל לענות לו על כל השאלות. למדנו הרבה, למדנו על תהליך ההכנה, ועל מה זה תזונה טבעית, ועל איך זה נראה, ועל כל הערכים התזונתיים, ועל איך זה משפיע בכלל ההתנהגות, ואיך זה משתלב עם האילוף. האם זה בכלל מעורר תוקפנות או לא מעורר תוקפנות? ואלרגיה לעוף, שזה אחד הדברים הכי חשובים. שמחתי מאוד לארח אותך פה היום. תודה רבה על זה שהגעת, על זה שבאת ונתת את הסי. אנחנו נפגשים עוד שבועיים אצלי בבית ספר. מילים לסיכום?
אז קודם כל, תודה על האירוח, תודה על הבמה, באמת להעביר את המודעות. כי אני חושב שבסופו של דבר, לנו, ואני אומר עוד פעם, לנו, לי ולשאר היצרנים בארץ, אגב, אנחנו, מה שקרה, מדינה קטנה.
כן.
ורמת המודעות אומנם הולכת וגדלה ומשתפרת.
אני עושה מעל ומעבר כדי להעלות המודעות.
רמת המודעות הולכת ומשתפרת, אממה, אנחנו, איך אומרים, טיפה ונקודה בים, באמת, אני מסתכל על זה כשאני... המודעות לאיכות או בריאות המזון שבסוף אנחנו נותנים למלאכים הקטנים, ואני בכוונה קורא להם מלאכים, בין אם זה כלב, בין אם זה חתול,
כן.
חיות המחמד שלנו, שאנחנו בעצם קופים עליהם מה הם יאכלו. אנחנו מחליטים עבורם. אז בוא נחליט רגע מה נכון עבורם באמת כמו בטבע.
הכי
קרוב לטבע.
הכי קרוב לטבע.
הכי קרוב לטבע. זה המשאלה, זה התשובה. זהו, ופשוט, שוב, תודה רבה. זה עונג להיות פה, עונג תמיד לשוחח. אנחנו, יש לנו המון נושאים...
נכון.
לדבר, כל מפגש שלנו מסתיים ב...
בעוד, ונדבר על עוד, ונדבר על עוד. חברים, תודה רבה שהייתם איתנו, עד כאן פרק 8, תזונה טבעית, אנחנו ניפגש פה בפרקים נוספים, אנחנו כאן כל יום שני, אני מזכיר לכם, אם לא עשיתם פולו, לייק, סובסקרייב, מעקב, חשוב, אני אוהב את הדירוג הזה, אני מוחא כפיים לעצמי, זה כיף. חברים, תודה רבה, פודקאסט האילוף של בן, נתראה בפרקים הבאים.